כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, עשרות חולים נוספים בבתי החולים ברחבי הארץ במחלקות הקורונה. גם מצבם של החולים קשה ממשיך לעלות מדי יום. מנכ"ל משרד הבריאות הודיע היום למנהלי בתי החולים שעליהם להתייחס למצב התחלואה הנוכחי כאל מצב חירום של מערכת הבריאות. הגענו למצב חירום, אומר מנכ"ל משרד הבריאות. מנהל בית החולים רמב"ם בחיפה מבהיר כי היחס שמקבל כל רופא או כל אחות לכל שני חולים כבר לא נשמר, אין צוות שיכול לטפל בכל החולים במחלקות הקורונה. אנחנו מתחילים לתעדף חולים ומתפשרים על איכות הטיפול. הדבר יוביל לתקלות. כך מנהל בית החולים החשוב רמב"ם בחיפה. זה אחרי מקרה טרגי בבית החולים איכילוב. מקרה חריג שבו מונשם נפטר אחרי שמכונת ההנשמה שלו התנתקה בלי שאף אחד שם לב. בבית החולים שניידר בבלינסון, היום אלי ברג, אברך צעיר, שאשתו היולדת במצב אנוש, מצב קשה, חולה בקורונה, לאחר ניתוח שעברה, פונה לתקשורת ובדמעות, מבקש מהציבור להתפלל לרפואת אשתו, ריגש מדינה שלמה, עוד מעט נביא את קולו. בעוד ובתקשורת מנסים לחוות בציבור החרדי על כל מיני הפרות לכאורה של הנחיות. ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, יושב ראש מפלגת הישראלים, עושה גם הוא דין לעצמו ומחליט לפתוח את היכלי התרבות בתל אביב על דעת עצמו. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כותב מיד לראש העיר בתל אביב כי רשות מקומית לא רשאית לעשות דין לעצמה, יש להמתין לגיבוש הכללים על ידי משרד הבריאות. ומערכת הפוליטית בתנועת ש"ס פתחו היום את קמפיין הבחירות לקראת הבחירות הקרובות. בדברים המרכזיים של יושב ראש ש"ס שר הפנים הרב אריה דרעי, הוא אומר כי הליכוד הוא בעל הסיכוי הגבוה והיחיד להרכבת ממשלה. ש"ס ממשיכה לתמוך בנתניהו. דרעי גם מתחייב לכך שלאחר הבחירות הוא יאחד בין שר לבין בנט ויצרף אותם חזרה אל גוש הימין, וכך תוקם ממשלת ימין רחבה. בתקווה החדשה של גדעון סער מסרו כי הדבר הזה לא יקרה. עוד בימין, חבר הכנסת סמוטריץ' אומר כי בנט נטש את הערכים והוא לא פוסל את סער אם סער יצטיח להקים ממשלת ימין. בני גנץ, שמדשדש סביב אחוז החסימה, לא מצליח לפי שעה לחבור לשום מפלגה, אבל אומר היום כי אם אין אכיפה שוויונית, אין עוד טעם להמשיך בסגר. דין תל אביב כדין ביתר עילית, דין שפרעם כדין אשדוד, דין אחד, הוא אומר בני גנץ, כולם חייבים להקפיד על ההוראות. אם לא תהיה אכיפה לכולם, אפשר כבר מעכשיו לפתוח את הסגר. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים עם כתבנו צבי טסלר, שלום ערב טוב צבי.
ערב טוב אבי.
מצב קשה במילה, בלשון המעטה בבתי החולים, מהנתונים שכאן בכל חי אנחנו אוספים, אנחנו רואים את התמונה לאט לאט שהולכת ומתבהרת, גם מספר הנדבקים מאוד גבוה, גם מספר החולים בבתי החולים הולך וגדל, ולצערנו גם הנפטרים. אז בוא תן לנו תמונת מצב קודם כל, לפני שנדבר על מצב החירום בבתי החולים.
נכון, אנחנו מדברים למעשה על 1,237 חולים במצב קשה, כמעט 280 מונשמים. המספר הזה הולך ועולה, אמנם בקצב שהוא פחות גבוה מה שראינו בשבועיים האחרונים, ועדיין קצב גבוה מאוד. וכשאנחנו מסתכלים פנימה על מה שקורה בתוככי הציבור החרדי, אז שם המספרים גדולים עוד יותר. אנחנו מדברים על עלייה של 55% השבוע במספרם של החולים במצב קשה בציבור החרדי. זו עלייה הכי חדה, לצורך העניין ברמה הארצית העלייה היא של 17%, כאמור אצל החרדים 55%. גם העלייה בכלל במאומתים בציבור החרדי עלייה של 25%, והמספרים האלה, אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק, אין בית כמעט שאין שם בן משפחה או קרוב או מיש או מכר שנמצא במצב קשה או שנאלץ להתחבר לעזרים נשימתיים כאלה ואחרים. ומה שקורה במרכזים הרפואיים ומחלקות הקורונה הוא מזעזע. הסיפור שהזכרת מאיכילוב הוא רק אחד מהם. היום אומר פרופסור אורן סגל למכון ויצמן, על פי המדדים שהם בדקו בכלל בתי החולים, בכלל מחלקות הקורונה, כ-25% מהנפטרים יכלו להמשיך לחיות אם היו מקבלים טיפול רפואי מיטבי בזמן שגרה. זה נתון מזעזע. רבע מכלל הנפטרים יכלו להמשיך הלאה, היו יכולים לקבל טיפול רפואי אחר ולהמשיך הלאה, לולי המצב היה כל כך חמור ולולי הטיפול היה נפגע. וכמו שהזכרת בפתיח, אומר מנהל המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, אין מה לעשות, אנחנו לא עובדים לפי הסטנדרט שקבעו על מספר האחיות לכל מספר חולים בטיפול נמרץ, ולכן הטיפול נפגע ותקלות היו ויהיו, וזה נתונים כאמור מזעזעים. הרופאים כמובן עושים את כל אשר ביכולתם כדי לנסות ולתת את הטיפול הטוב ביותר לכמה שיותר חולים, וגם קוראים שלא להימנע מלהגיע לחדרי המיון כאלה שזקוקים לסיוע כזה, כדי לא להגיע ברגע האחרון כשלרופאים אין כבר מה לעשות, אבל עדיין המצב הוא מצב חמור מאוד. ואומר היום מנכ"ל משרד הבריאות, הנתונים הללו כנראה ילוו אותנו גם בשבועיים הקרובים. הוא קורא למנהלי המרכזים הרפואיים להאריך לפתיחה של עוד מחלקות קורונה, בגלל הערכה היא שיהיו עוד חולים קשים, למרות החיסונים, למרות שהמספרים הולכים וגדלים.
פותחים עוד מחלקות, ובוא נדגיש צבי, אין הרבה צוות למחלקות הללו, ובזה מודים כל בתי החולים. איכות הטיפול הולכת ויורדת, ככל שמספר החולים גדל, כבר אי אפשר לספק אחות לכל שני חולים, ולכן הדבר הזה מצריך גם כן חשיבה מחודשת במערכת הבריאות. אבל אלו הנתונים, מפחיד מאוד, כואב מאוד, ולצד זה מתפרסמים בכל שעתיים שלוש עוד ועוד שמות של נפטרים מהמגפה הזו, כמו שכבר ציינת, בכל מיני גילאים, בכל מיני מקומות, אנשים שעוד היו יכולים להמשיך ולחיות. צבי טסלר, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב. היום בבית החולים בלינסון פונה לתקשורת אברך יקר, אלי ברג מירושלים, שהתחנן בדמעות להתפלל לרפואתה של אשתו רחל נעמי, בת אסתר חנה. איתנו על הקו אח של רחל, צבי, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. קודם כל בוא נשמע את גיסך, אלי ברג, פונה היום לציבור וממש מבקש להתפלל, הנה.
תחושות לא פשוטות. שעות לא קלות עוברות עלינו. יש לי בבית 5 ילדים. יש לי עוד בן חדש, נמצא פה בטיפול נמרץ בשניידר. מבקש ממכם. שילד יכיר את אמא שלו. בבקשה ממכם, כל מי ששומע אותי, שיש לו לב, בבקשה, תעשו משהו טוב בשביל הבן שלי, שיכיר את אמא שלו, שתהיה לו אמא בבית. אם אתם יכולים, בבקשה, מעשה טוב אחד, לוותר לשני, לא לכעוס, האישה מעצבנת אותך, תבליג, בבקשה. בזכות אשתי ששוכבת פה בטיפול נמרץ. אני יצאתי מפה עכשיו. לא מאחל לאף אחד להיכנס פה למחלקה הזאת. פשוט מצמרר. לא מאחל לאף אחד לעבור שעות נוראיות. שאתה מרגיש שחיים תלויים על בלימה. אתה לא יודע מה הולך להיות הרגע הבא. החיים שלך יכולים לחרב בדקה אחת. הכל יכול פשוט להשתנות.
כך אלי ברג מבקש להתפלל, לעשות מעשים טובים לרפואתה של רחל נעמי, בת אסתר חנה. אנחנו נחזור לזה, על השם הזה עוד מעט שוב. צבי, הידרדרות יחסית מהירה אחרי טיפול בבית, כמו ששמענו את התיאור, התייעצות עם רופא, ו... הפנייה לבית החולים, נכון? זה התהליך.
נכון. צריך לדעת כל דבר מתי הזמן שלו. יש זמן שאסור לעבור אותו. אם חולה צפוי לו הידרדרות, הוא צריך להיות בבית חולים. בבית, השם ישמור, אנחנו לא רוצים לחשוב מה היה קורה. ברור, כמו שגיסי הרב אליהו הזכיר, טיפול בבית יש בו יתרונות. גם בבית חולים לא אמורים לקבל כל חולה קורונה, אנחנו יודעים, יש 10,000 כל יום. אבל צריך להיות עם יד על הדופק. לא להסתמך על סיפורים שנשאר בבית, נעשה, לא משנה מה מדרדר, הכל בסוף יסתדר, עניין של מחולל כזה או אחר. להיות בפיקוח רפואי זה קריטי, להיות בבית חולים בזמן שצריך להיות בבית חולים.
כן, אז כשהיא מגיעה לבית חולים, המצב שלה מתדרדר, מנסים גם להציל את העובר, ברוך השם תינוק נולד, הוא במצב קשה, בפגיעה, אבל זה סיפור אחד, אירוע אחד שמאחורינו, המצב שלה מוסיף להיות קשה. תגיד, זה רק קורונה?
זה רק קורונה, נקודה.
כל השמועות על מחלות רקע ועל סכרת וכל מיני דברים שאנשים אומרים ברחובות, לא לגבי אחותך, לגבי כל מיני נשים צעירות שחולות במצב קשה, אז מיד אתה שומע מישהו אומר, טוב, בטח יש לה מחלות רקע, בטח... אבל הנה, אתה מעיד ואומר, זה רק קורונה. אישה בריון בריאה לחלוטין.
אני לא יכול לדבר על מקרים אחרים, כי אני לא מכיר אותם. אני יכול לדבר על אחותי. אישה בריאה. אני, אתה יודע מה? אני אתן לך יותר מזה. איזה סקרת? לא שמעתי אפילו את השמועה הזו, אבל...
לא. זה לא שמועה לגבי אחותך. זה לגבי נשים צעירות בריון, אתה יודע, אז מיד כבר קושרים את זה למשהו.
אז פה מדובר, אחותי, אחת הקניות לאקמול, לא לוקחת אקמול, היא צריכה להיות כמעט, כי היה לה את הקורונה בתקופה מאוד קשה, היא הרשתה לעצמה לקחת אקמול, אבל היא גם אקמול לא לוקחת.
הנה דוגמה חיה, דוגמה ממשית לאישה צעירה בגיל 35, בשיא חייה, אימא לחמישה ילדים קטנים, בשיא החיים, שבאה קורונה, ותראו מה המגפה הזאת עושה. זה לא משהו שאפשר להמשיך ככה להתעלם, לזלזל. זה לא אישה בת 90 ולא בת 80 ולא מחלות רקע ולא תירוצים. הדבר הזה זה פיקוח נפש לכל אחד, לכל אחת שמזלזל בהנחיות, שממשיך להתנהל כרגיל, כאילו אין מגפה, כאילו אין קורונה. הנה המקרה הזה, זה זעקה של פיקוח נפש, שדוחה את כל התורה כולה, את כל המצוות, את כל התפילות, את הכל הכל. פיקוח נפש דוחה, יש פה אישה אחת, שחייה שווים את כל התורה כולה, בכתב, בעל פה, ראשונים, אחרונים, פוסקים, הכל ביחד מול חיים של אישה אחת, והיא קודמת. וצריך להבין את זה, אני אומר ככה לאנשים מהלב, שעוד זעקה ועוד קריאה ועוד סיפור, ואתה עדיין רואה פה ושם בשוליים אנשים שמרשים לעשות דין לעצמם, וזה באמת זעקה של אור אדום לעצור עד כאן. המגפה בחוץ ממש משתוללת בשבועיים שלושה האחרונים. אני רוצה לשאול אותך, צבי, על התפילות שמארגנים. אנחנו נמסור גם יד מספר טלפון. רגע, מיד יהיה לי פה, כן, מספר טלפון לכל מי שרוצה להשתתף בתפילות, בקריאת תהילים, לקחת דף גמרא, סיום משניות, באמת בכל דבר טוב שבקדושה, קבלות טובות, אפשר להתקשר למספר 03-105-138-128, 03-5-138-128, וזה באמת קבלות טובות לרפואתה השלמה של רחל נעמי, בת אסתר חנה, בתוך שאר כל חולי וחולות הקורונה, כל מי שמכיר עוד שמות, שיצרף גם את השמות של מי שהוא מכיר, כל יהודי שזקוק לישועה בימים הקשים הללו. צבי, עם ישראל כולו איתכם, הקדוש ברוך הוא איתכם, שהגזרה הזו תעבור, שהיא תחזור לאיתנה, רפואה שלמה לה ולרח הנולד, שיזכה להיכנס בעבריתו של אברהם אבינו בקרוב. תשמע, אם רק אם מה זה, אתה יודע, מההתעוררות מהמקרים האלה, אז זה כבר זכויות שיעמדו לצידה. סתם ככה מבט כללי על כל המשפחה, מה כיסך אברך, מה הוא עושה, לומד כל היום, איפה מירושלים?
כן, אישי אברך בישיבת מיר, אחותי, רואת חשבון בישיבת בל, זאת אומרת שהפרטים פה לא כל כך חשובים, בסך הכל מדובר, צריך להבין, מדובר פה במשפחה צעירה, עם ילדים בריאים, היא הייתה בריאה, הדבר היחיד שהיה לה זה שהיא הייתה בהיריון, ומתברר שפחות בעיניו של שטן הקורונה, גם הריון זה מחלת רקע. אז שכל אחד ייקח את זה בחשבון.
טוב, כן, כמובן, עם כל הזהירות הנדרשת, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בכל מקרה. אז השם שלה שוב, רחל נעמי בת אסתר חנה, ולרפואת הרך הנולד, בן רחל נעמי בת אסתר חנה, בתוך שאר כל חולי ישראל. תודה רבה לך צבי.
תודה רבה.
בשורות טובות. עכשיו, כן, קשה לשמוע ככה, אנשים צעירים, ומקרים להבדיל אלף אלפי הבדלות על כאלו שנפטרו גם כן בגילאים צעירים, אתה שומע היום 40 ומשהו, 50 ומשהו, אנשים בשיא החיים, וזה רק הקורונה הזו שמחוללת שמות. הפרופסור ארנון אפק, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, א', אתה צודק לחלוטין, אני רק אגיד שבכל גיל וגיל, כואב הלב שאנשים נפטרים, פשוט חבל, כי זה מיותר לחלוטין, וזה בר מניעה, אפשר היה לנוע את זה.
גם אדם בן 80 יכול לחיות עוד הרבה מאוד שנים, עם הנכדים שלו, ועם הנינים שלו, ולהמשיך לחיות.
מאוד מסכים.
אנשים שתפקדו עד אתמול בבוקר, אין סיבה שלא.
נכון, 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 אני מאוד מסכים עם כל מה שאתה אומר. אגב, במערכת הבריאות במדינת ישראל יש לנו את הכוחות, יש לנו את היכולת, אנחנו צריכים כמו תמיד משאבים, אבל אנחנו צריכים גם את עזרת הציבור, במה שנאמר, נשמרתם לנפשותיכם, להקפיד על ההנחיות, סוף כל סוף מי שיכול ומרשים לו להתחסן, יש... איך אומרים, יש אור בקצה המנהרה.
כן, וגם מי שמתחסן שלא יכניס לעצמו לתת מודע שהוא מחוסן. רק שבועיים אחרי החיסון השני, ישנה הגנה של 95%.
אז אני אקל עליהם, זה שבוע, שבעה ימים אחרי החיסון השני, וגם אז אנחנו קרוב לוודאי מוגנים, לא קרוב וודאי, כן. זה מה שהמחקרים מראים, מוגנים ב-95%, עדיין אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים להדביק אחרים, לכן אנחנו מקפידים על ריחוק חברתי, מסכות.
בוודאי, מי שמתחסן בחיסון הראשון, עד החיסון השני, שבוע אחרי, כמו שאומר פה הפרופסור אפק, לא להכניס למודעות ככה, זהו, אני מחוסן, וחוזרים לשגרה, ממש לא. הרבה מאוד אנשים נדבקו אחרי החיסון הראשון, יש גם מקרים של אחרי חיסון שני.
נכון, כמו כבוד הרב לאו.
כמו הרב לאו, כן, שיהיה לו רפואה שלמה.
אמן, אמן.
כן, לשים לב לעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אפק, אתה משנה למנכ״ל בית החולים תל השומר, צוות שמייעץ גם לקבינט הקורונה, אנחנו בבתי החולים במצב חירום?
תראה, אנחנו במצב לא פשוט. אנחנו נאלצים באמת לטפל במספר הולך וגדל של חולים, חולים קשים, הצוותים, אנחנו מגייסים את הצוותים הרפואיים, מכיוון שאין לנו עתודות ואין לנו רזרבות, אנחנו לוקחים את זה מהטיפול בחולים הרגילים, שזו משימתנו החשובה לא פחות, ולכן אנחנו מתוחים ועושים הכל כדי לתת מענה לעם ישראל כולו, בין אם חולי הקורונה ושאינם חולי הקורונה, וזה באמת עומס גדול על המערכת. יש כאלה שמשתמשים, מנכ"ל משרד הבריאות משתמש במושג מצב חירום, אני כמובן מכבד אותו על כך, mm-hmm. אני חושב שאנחנו...
מצב קשה.
והמצב הוא לא פשוט, אתה יודע, אני משתדל לא להפחית, לא להמעיט ולא להפחית, אבל בפירוש, שני דברים צריך לעשות. א', באמת לתת, באמת לעשות הכל כדי לתת מענה לעם ישראל, ושתיים, לנסות וללמוד מזה לאבא, כי אני יכול לספר לך שרק בין שני הגלים, בין הגל השני לשלישי, באנו ושמנו על... שולחן האוצר בקשה לתוספת מיטות טיפול נמרץ, זה 240 מיטות טיפול נמרץ שכולם יודעים, לא צריך להיות גאון הדור להגיד שחסר במערכת שלנו, לא קיבלנו תשובה עד היום.
תגיד פרופסור אפק, מתי יגיע השלב שבו המערכת, מערכת הבריאות, והנה אתה יועץ לקבינט הקורונה, תתחילו להכניס באופן מסודר מתנדבים לבתי החולים? בוגרי קורונה.
יש לנו.
כן, אבל זה לא ממוסד, וזה לא במספרים גדולים, ואנחנו רואים את המצוקה של האחיות, שלא רואים את המשפחות שלהם שלושה ימים ברציפות. ויש כוחות צעירים, יש כוח אדם, יש גברים, נשים, שמוכנים להתייצב.
צריך לעשות כמה דברים. קודם כל, צריך להגדיל את כוח האדם, בעיקר הסיעוד של מערכת הבריאות. וכאן אתה יודע, שוב, אני קטונתי מלייעץ לאחרים בתחומים שאני לא מבין. אנחנו מאוד מאוד שמחים גם לקלוט את אותם אנשים מתוך המגזר החרדי, שבוחרים במקצוע הזה. אני חושב שיש להם תרומה אדירה, וזה גם יעזור בקירוב לבבות בעם ישראל. ובכלל, אנחנו זקוקים לכוח אדם, גם לא מתנדבים, גם אנשים שיעבדו וירוויחו שכר, מאוד יפה, מקצוע סיעוד, מקצוע רפואה.
זה לכל מי שבאמת משתלם במקצוע הזה והולך ללמוד אותו. אבל עכשיו אנחנו בשעת חירום כלשהי, עזוב את הטרמינולוגיה.
אנחנו משלבים מתנדבים, יש לנו הרבה מתנדבים. אנחנו משלבים אותם, מגינים עליהם, כמובן מזהירים אותם, זה אנשים שהחלימו. עדיין אנחנו נוקטים במזהירות ובהגנה ובכל. אגב, בלי קשר, גם משפחות של אנשים שלא נדבקו ובריאים. כן. ורוצים להיות ליד הקירה.
אתה יודע, אני בעיני רוחי, הפרופסור אופק, רואה איזשהו קו טלפון ייעודי למתנדבים. אנשים מתקשרים ונרשמים, מזמינים אותם מזמינים אותם להרצאה, לסדנה. מה?
אז יש לנו אפילו קו למשפחות בתל השומר, שאנחנו מתקשרים ושואלים אותם, אתם רוצים קשר? חלק, אתה יודע, מפחדים, לגיטימי. אז נותנים להם אפילו קו טלפון, קשר למשפחות. תראה, עשינו טעות בגל הראשון, אני אומר, ממקום טוב, לא מרוע. ובגל הראשון, שכולנו היינו בלחץ ופחד, אנשים נפטרו לצערנו בלי שאף אחד קרוב יהיה לידם. זה באמת לא בסדר אם נחשוב על זה. ולכן החלטנו שאנחנו משנים לחלוטין בתל השומר את הגישה, ומתקשרים היום למשפחות, ומי שרוצה לבוא ולבקר, ממגנים אותו עם כל בגדי המיגון, ובוודאי מאפשרים למתנדבים להיות ליד ה... מטופלים, וגם לתת להם שתייה ודברים אחרים.
טוב, נקווה שבאמת בכל בתי החולים ברחבי הארץ יפתחו את הדלת למתנדבים שמוכנים לסייע לצוות הרפואי, לא ברפואה, אתה יודע, להגיש כוס שתייה לחולה, לסייע לו, לעזור לו, להחליף את הצוות הרפואי.
חלק מהרפואה.
בוודאי. ואני בטוח שגם אתה יודע שבספציפית לגבי קורונה, המורל של החולה, מצב הרוח שלו, הוא מאוד דרמטי לגבי הרפואה וההתגברות על המחלה.
בכלל נכון בחיים. אתה יודע, אנשים אופטימיים, אנשים שמחים בחלקם, אנחנו יודעים שמחלימים יותר, חד משמעית, ואני באמת חושב שהסיוע, אגב, זה יותר מזה, גם אנחנו יודעים שאנשים בודדים חיים פחות. זאת אומרת, המשפחתיות, הלהיות ביחד, אתה יודע, אם אין למישהו משפחה שכן קרוב, אדם שאכפת פה ממנו מאוד תורמים.
כן. טוב, אנחנו שומעים את הדברים, ועוד שאלה אחרונה לי אליך, אתה יודע, כמומחה ובר סמך בעניין, הנגיף, המוטציה, אני לא יודע איך לעזוב את השמות, הנגיף בשבועיים שלושה האחרונים, בכלל מחולל הדבקה מסיבית בקרב צעירים,
נכון.
וכל אלה שאתה פוגש בבית החולים במצב קשה, נדבקו בקורונה וביום הראשון אמרו, זה לא נורא.
כן, זה אנחנו כבר יודעים, למדנו הרבה מאוד על הווירוס הזה, ועדיין הוא לא גילה לנו את כל תפונותיו ואת כל יכולותיו, אנחנו נתמודד איתו בעתיד. אבל בינתיים כן. למדנו שבימים הראשונים זו מחלת וירוס, ורבים כן. עוברים אותה, וזה, ואחר כך לפעמים הגוף מפתח תגובה חיסונית של הגוף שהיא מאוד יכולה להיות מאוד מסוכנת, לא נפחיד, ברוב האנשים היא חולפת, למרות שחלק נשארים עם פגיעה, וכולל אנשים צעירים, חולשה, עייפות, פגיעה בטעם והריח, ולוקח להם לעתים חודשים להחלים את זה. אבל אלה מחלימים, ואז יש כאלה שמפתחים תגובה חיסונית, והיא יכולה להיות מאוד מאוד קשה. והיא זו שבמקרים האלה אחראי למשל למה שקרה לילד המסכן בן 17 שהיה בטיפול נמרץ על מכשיר לב ראות אקמו ברמב"ם שבועיים ועכשיו ברוך השם הוא החלים. אז כל הדברים האלה הם מאוד מאוד בעייתים, ואומרים רק דבר אחד, בואו נזהר, בואו נתחסן.
אני בכוונה מציף את העניין הזה בשביל לעורר את רוב המאזינים שלנו שברוך השם עדיין בריאים, לעשות הכל כדי להמשיך ולשמור על הבריאות שלהם, כי גם למי שנדמה שזה משהו קל, שפעת, כל מיני הגדרות שאנשים לא מקצועיים ממהרים לומר, זה בהרבה מאוד מקרים לצערנו נגמר לא טוב.
גם אנשי מקצוע חסרי אחריות, גם אצלנו יש מה לתקן בנושא.
כן, כי כבר אתה יודע, זה התפשט בקהל, שזה קצת צינון, טעם וריח, ועוברים את זה, וזה ממש לא נכון.
זה לא נכון.
הפרופסור ארנון אפק.
זה היה נכון.
כן, טוב, תודה לך, שנתבשר בבשורות טובות.
אמן ובריאות לעם ישראל.
רק בריאות, המשנה למנכ״ל בית החולים תל השומר וצוות המייעץ לקבינט הקורונה, תודה רבה. ואנחנו עם עוד קריאה למאזינים, לציבור, גם אלה שלומדים בכוללים, אנחנו רואים מה קורה בישיבת מיר ובכל כך הרבה מקומות נוספים, הדבקות מסיביות, לימוד תורה בבית הוא בדיוק כמו לימוד תורה בכולל. בעת הזו לא צריך לחכות להוראות של גדולי ישראל על כל דבר ומכתבים על כל דבר, שכל אחד יעשה את השיקול דעת הפשוט שלו, פיקוח נפש. על זה מדובר. ואני שומע במשך היום כל כך הרבה מקרים קשים מבתי חולים. הפרסומות שהדברים גם לא רק שמות של אנשים שאני ככה לא אזכיר בשמותיהם, כי הם עדיין לא כולם לפרסום ויש פה באמת רשימה ארוכה. עזבו את הפרסומים שאנחנו שומעים. המספרים. בואו נחבר כל שם ושם בסוף לטבלה. למספר, מספר של אנשים בגילי 40, 50, 60, 70 שנמצאים במצב קשה מאוד, שלא נושמים, שמחוברים למכונות הנשמה, שהחיים שלהם על בלימה, כמו שאמר אלי ברג, אברך שהתחנן לרפואת אשתו. וזה מתחיל מבית הכנסת, זה מתחיל מהכולל, זה מתחיל מהרחוב, זה מתחיל מזה מקום קטן, מזה כינוס קטן ולא צפוי, איזה ברית מילה פה, סעודת שבע ברכות שם, ככה זה מתחיל, וקורונה, וביום הראשון זה בסדר, וביום השני זה בסדר, ואחרי שבוע פתאום מתחיל לעלות חום, ויש קוצר נשימה כבד, והגוף כואב, ואי אפשר לקום מהדבר הזה, והמצב מחמיר, ומתחילים להתייעץ מה לעשות ואיך לעשות, וזה כבר מאוחר, ורצים לבית חולים, ומגיעים ברגע האחרון, ותראו מה קורה בבתי החולים. כל זה נמנע אם אדם שומר על עצמו. לא מגיעים לזה, זה בידי שמיים אבל גם בידי אדם, כי הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים, חוץ מחום וקור, חוץ ממחלות, מזיהומים, מנגיפים. הגמרא אומרת זה בידינו, זה לא בידי שמיים, זה לא איזושהי גזרה, אפשר למנוע אותה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבחירה, נותן את האפשרות. אם תלך בלי מסכה, אם נתכנס בכל מיני מקומות סגורים, אם נמשיך לזלזל, זה יגיע, יגיע לך, יגיע למישהו בסביבתך, ומחרותיים יגיע אליך. פשוט להיזהר ולהישמר, הרבה מאוד נשים צעירות, הרבה מאוד אברכים צעירים, כמו שאמרתי, לא נזכיר פה שמות של אנשים, אבל תאמינו לי שאני מכיר שמות שמתפרסמים, זה במצב קשה, זה מצב אנוש, זאתי במצב קשה, פה 4 ילדים בבית, 6 ילדים בבית, 8 ילדים בבית, בן אדם בן 60, 70, ערב לפני החתונה של הבת שלו הקטנה, במצב אנוש, כל 5 דקות סיפור אחר. בואו נעצור את הדבר הזה, זה בידינו. אנחנו נצא לפרסומת ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיפות חברת סאנו.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובכשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף עכשיו במחסני חשמל.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים, כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, ותעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיפות חברת סנו.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מתפבט בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו במעבר קצת לעניינים הפוליטיים, כתבנו אבי רבינה, שלום, ערב טוב. מיד יהיה איתנו פרשננו איתי גדסי על הקו.
שלום אבי, ערב טוב.
שלום איתי, בוא נדבר בעצם על פתיחת מערכת הבחירות גם בשס היום. מה זה גם? לבינתיים המפלגה היחידה שיוצאת לקמפיין מסודר?
לא רק לקמפיין, אני חושב שזו המפלגה הראשונה שכבר יוצאת לשטח, מה שנקרא. הפעם אנחנו מדברים בקמפיין בחירות באמצע סגר, לא משהו הכי אופטימלי בשביל מפלגות, כמובן לא בשביל מפלגה כמו שס, שאיך היו מגדירים כל פעם את הכינוסים, חשמל באוויר, דברים מהסוג הזה, והפעם נאלצת לעשות לפחות את עיריית הפתיחה שלה באופן דיגיטלי, והיום היא עושה את זה באופן דיגיטלי. כנס זום ענק למעלה מ-100 משתתפים עם אריה דרי, מדבר על הפעילים, גם כל חברי הכנסת כמובן והפעילים, ובעצם חושפים שם מערכת ממוחשבת, שאם עד היום היו צריכים לעשות את זה באמצעות תלפניות, ולהתקשר לכל מיני אנשים כדי לסמן אותם כמצביעים פוטנציאליים וודאיים, הפעם משתכללים, הולכים לכיוון של מערכת שאתה יודע, באמריקה רגילים לראות אותה, פשוט אפליקציה בטלפונים שכל נציג בארץ יחד עם האנשים שלו מקבל אותה ויכול פשוט לסמן כמו סוג של איזשהו משחק, ימינה ושמאלה, מי תומך, מי לא, ולאחר מכן יש המשך טיפול. אני חושב שזו המפלגה הראשונה שמסתערת על השטח. ראינו גם את גפני שמסתער על השטח באיזשהו מכתב ששיגר על הפעילים, אז אריה דרי עושה את זה לא במכתב אלא בעצם בשיחה יחד עם למעלה מ-1,000 פעילים, כמו שאמרתי.
אז בוא תישאר איתנו על קו איתי, נצרף לשיחתנו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת. ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
אחרי הרבה זמן ש... מה?
ערב טוב.
ערב טוב. טוב, אז מתי הפעילים של שס התכנס היום, כל הפעילים מרחבי הארץ, באמצעות הזום, באירוע רב רושם, הרבה מאוד מסרים, הנאום המרכזי של שר הפנים הרב אריה דרי, מה היעד? כלומר, זה לא חוזר על עצמו, מי שהצביע פעם קודמת יצביע גם בפעם הבאה?
קודם כל, אנחנו לא לוקחים אף קול כמובן מאליו. ש"ס, מעולם, אנחנו אומרים, לא סגרנו את המטה, ברגע שיוצאים לבחירות, אז שוב אנחנו פותחים את המטה, שוב אנחנו מגיעים לכל יד, אנחנו לא מזלזלים באף אדם, אין אף מצביע מבחינתנו שמובן מאליו. עכשיו, ש"ס 30 שנה לא מזגזגת במסרים שלה, אנחנו הבית של עולם התורה הספרדי, הבית של הפריפריה, אנחנו זה שדואגים לצביונה הרוחני הדתי של מדינת ישראל, ולרווחה הכלכלית, מי שמכיר את הפעילות של השר דרי עם 700 מיליון שקל, שכל אדם שזכאי להנחה בארנונה, יקבל 2,500 שקל תלושי מזון. יחד עם זה, מי שמכיר את העשייה, את המאבקים הדתיים של צביונה של מדינת ישראל, רואה ששם נמצאת בחזית. היום השר דרי בכנס זום, באמת כנס מאוד משונה, קשה מאוד, ואנחנו רגילים לחשמל באוויר שהיה לנו בכנסים, אבל כמעט 1,000 משתתפים, כל הנציגים בארץ, מנהלי מוסדות, חברי מועצות, פעילים, מגיעים בזום ושומעים לדבר יושב ראש התנועה, ומכאן יוצאים לדרך, יש כמה מטות מרכזיים, זה מטה רבנים, תוספים, חב"ד, עולים שנמצאים, שכבר פועלים, בתוך המסגרת של הסגר עד כמה שזה ניתן, ואנחנו הולכים להגיע לכל רב קהילה, לכל משפיע, אם זה גברים, אם זה רבניות, יש מטה יהודי לנשים.
כלומר, בעצם אני מבין שהיעד הוא ברגע שכל רב קהילה כזה, ואתה אחראי על המטה עם 3,000 רבנים כאלה, אותו רב קהילה שהקהל שלו בקהילה הוא קהל מסורתי, זה לאו דווקא בהכרח מצביע ש"ס, יש שם מצביע ליכוד ומפלגות נוספות, הוא יהיה הנציג בסוף בשטח. עכשיו, איך אתם הולכים להתמודד?
כן.
אבל איך אתם הולכים להתמודד עם עוד, אתה יודע, 3 מפלגות ימין שלא היו במערכות הקודמות? יש עכשיו גם את בנט, גם את סמוטריץ', גם את גדעון סער, וגם את הליכוד, כשהקהל המסורתי פחות או יותר יכול להתאים לכל אחת מהמפלגות האלה.
בסוף הקהל המסורתי הוא גם רוצה מפלגה שתדאג שלא יהיה חמץ בפסח בפרסיה, הוא רוצה שגם תהיה מפלגה שתדאג...
והיא לא הצליחה אבל לדאוג לזה.
ומי שיודע, בתקופת בחירות שבגץ משתלט על סדר היום, ודאי החוקאי, ודאי שאף מפלגה אין לה מה לעשות, אבל מי שיסתכל מה כן השעס עשתה, לאורך כל הדרך בנושאים של שמירת המסורת והרווחה, אף אחד המפלגות שהזכרת, ומי שנמצא היום בכלל, ומי שמתיימר להגיש רשימה, לא מציע למצביע מפלגה, עם קבלות דרך אגב, שתיתן את שתי הפנים האלה, החברתי והדתי. אנחנו מפלגה שנתמוך בנתניהו עד הסוף, כמו שראש התנועה אמר היום. הצבעה לשף זו הצבעה בטוחה לנתניהו, הרבה יותר מהליכוד דרך אגב. ראינו איזה מורדים צמחו לו בליכוד, ובשף לאורך כל ההצבעות, אותו תמצא הצבעה אחת ששף זגזגה מול החלטות, מול נתניהו. זאת אומרת, אנחנו נלך עם נתניהו עד הסוף, אבל אנחנו גם מפלגה שבנתה את גושי ימין, אבל מוסיפה לזה נופח, ואין היום אף מפלגה שמדברת על זה.
שאלה אחרונה, תגיד, לא יודע, כבר בניתם אסטרטגיה, או לפחות כיוון. האם מדברים רק על הטוב ורק על מה שאתם יודעים להציע ולתת, או גם הולכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיות בלענות לאביגדור ליברמן, לבנט, ללפיד, לכל מיני כאלה בדרך?
אני חושב שהם עושים לנו את העבודה הכי טוב שיש. כל אדם מבין כמה רוע יוצא מהפה שלהם, כמה חוסר עשייה, כמה... רואה את הסרטונים שלהם, רואה איך הם מבטאים את עצמם, אנחנו הולכים...
אז אתה אומר לאביגדור ליברמן, אתם לא מתייחסים.
תראה, אביגדור ליברמן, אני חושב שכבר אין אדם היום שמבין שהוא תרם משהו למישהו, ייתן דבר אחד טוב שהוא עשה, ולכן אנחנו נתמקד בטוב שיש לו כל כך הרבה דברים טובים להציע, נביא ונגיד, תחזקו אותנו, נהיה עוד יותר חזקים בכנסת הבאה.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, שיהיה בהצלחה, יוצאים היום לקמפיין של ש"ס, תודה, תצליחו. אנחנו עם יושב ראש סיעת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אין עדיין שום חיבורים, גם אף אחד לא בא? לא מתקשר?
לא, זה לא נכון. זה נכון שאין עוד חיבורים, אבל יש דיבורים, וכל הדברים האלה נעשים, אתה יודע, במקומות סגורים ולא מעל גלי היתר, אבל בהחלט, הייתה אמירה משמעותית של בני גנץ, כאמירה ערכית וציבורית, שזה הזמן לשים את האגו בצד, ולהתחבר כדי לא לאבד קולות, כדי להגיע ולממש מטרה יותר גדולה מכל אחד מאיתנו. חבל פשוט לראות שיש כל כך הרבה מפלגות שצצות, כמו פטריות אחרי הגשם, אבל רובן לא רואות אחוז החסימה, זה בזבוז משווע של קולות, ולכן עלינו, על כל המחנה הליברלי, להתאחד לרשימה אחת גדולה, ולהתמודד אל מול, כאלטרנטיבה, אל מול מה שיש היום.
וכל המפלגות שקוראים להם להתאחד, שאתם קוראים להם להתאחד, אומרים, אנחנו עשינו את זה. התאחדנו בסיבוב הקודם, ומי שפירק ופיצל זה אתם. אז נאה דורש, נאה מקיים, אתם דורשים עכשיו להתאחד.
תראה, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה, אומנם רז הפעם שעברה, היה משבר אחרי הבחירות השלישיות, רצינו למנוע בחירות רביעיות, היה משבר קורונה, משבר כלכלי, אבל כל זה שייך לעבר. היום אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו רוצים להחליף את השלטון, לשקם את הכלכלה, לשקם את כל הפילוג שיש בעם הזה, המצב הוא קשה, ויש יותר מדי מנדטים שגוש המרכז שפשוט לא עוברים את אחוז החסימה. חולדאי לא עובר, בוגי לא עובר, שלח, זליחה, אף אחד לא עובר, ולכן כולם צריכים להוריד מהאגו, ולא באחריות. אני חושב שהציבור שלנו, שכל אחד על אותם מפלגות, לא יסלח לנו. אם בסוף נרוץ בנפרד, בגלל שעודנו לוותר על האגו, ונאבד הרבה מנדטים. ביבי ישב ויצחק עם 30 ומעלה מנדטים, ואנחנו נאבד 7 מנדטים, זה מאוד מאוד חבל. לכן, אנחנו שוכנעים שאם האגו ילך, אחריו גם ביבי ילך, ולא יהיה ראש ממשלה, ולכן צריך להתאחד.
אוקיי, חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום לכם, כאן אבי ממרן. אני מזמין אתכם להזין ולצפות באירוע הגדול של עלי שיח. בסוף האירוע, אחד מכם יוכל לזכות בדופלקס ענק ומפואר.
הערב ב8 זה קורה. שידור חי כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד, חדש שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת סעדה החרדית.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזור.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-800-700-417,
מורשת איתן. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאיתן שוורץ. שלום, ערב טוב איתן.
שלום אבי, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, דובר עיריית תל אביב, ואני לרגע שואל אם אתה דובר העיר בני ברק, העיר ביתר עילית, כי פתאום גם בתל אביב, עיר שמנסה לעשות דין לעצמה, התרגלנו בתקשורת שזה רק החרדים.
אתה יודע שכשהתקשרו אליי מהתוכנית היססתי, כי אמרתי לשם בטח אתה שיחה תלך, ובכל זאת...
טוב, דובר מוכשר יודע להכין את עצמו.
אבל חשוב באמת שכל הציבור הישראלי באמת יכיר את הסוגיה הזו, ואתה בטח מתייחס להצהרתו של ראש העירייה שהוא מתכוון לפתוח את מוסדות התרבות בעיר ועוד שבועיים, ואני אסביר את העניין הזה. בעצם אנחנו טוענים את הדבר הבא, אין שום היגיון אפידמיולוגי בלא לתת לאנשים שמחוסנים לחלוטין לראות הופעה של אנשים שגם הם מחוסנים לחלוטין. כך כדוגמה, אולם קטן שבו 50 מקומות, ומתקיימת בו הופעת יחיד של שחקן, וכל הקהל וגם השחקן, כולם עברו כבר שני חיסונים, פלוס עוד שבוע של פיתוח נוגדנים, בעצם אין שום סיבה אפידמיולוגית שאנשים האלה לא ייהנו ממופע, ובעוד שבועיים יהיו 2 מיליון אנשים כאלה במדינת ישראל, ומה שאנחנו אומרים למדינה, תשחררו את התרבות לא במכה אחת בעוד חודשים, אלא למי שיכול ליהנות ממנה עכשיו, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות.
למה לא להמתין בצורה מסודרת למשרד הבריאות, להנחיות? אתה יודע, זה נחלת כל הרשויות המקומיות בישראל, ואם זאת תהיה הנחיה בעוד שבועיים, אז גם תל אביב תהנה ממנה.
זה נכון, אני אגיד שני דברים בעניין הזה. תל אביב יפו היא מרכז התרבות הכללית, החילונית במדינת ישראל. 6% מהתקציב שלנו הולכים לתרבות. לפני כמה ימים, אני לא יודע אם ראית, ראש הממשלה התהדר במסיבת עיתונאים שמעביר 70 מיליון שקל לתרבות. דע לך שעיריית תל אביב יפו מעבירה כל שנה רגילה 350 מיליון שקל לתרבות, פי 5 ממה שראש הממשלה מתהדר בו. כלומר, זה אבן יסוד בתרבות התל אביבית, וכלל עם ישראל נהנה מהמוסדות התל אביבית. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כל הדרך בקורונה היינו מצד אחד מאוד מאוד ממלכתיים, נשמענו לכל ההנחיות, אבל גם כל הזמן אתגרנו את הממשלה. וגם כאן אנחנו אומרים לממשלה, אנחנו לא קוראים אף פעם לעבור על החוק, אבל במקרה הזה, יש פה התעקשות מיותרת, להבנתנו, נושא התרבות לא נמצא בראש סדר היום, ועבור חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית, אנחנו עושים פה משהו שהוא חשוב מאוד, להיות החלוץ בפני המחנה, ולהעיר בפני הממשלה את הדברים שכבר אפשר לעשות נתחים, ולא לחכות חודשים ארוכים לנושא.
טוב, תגיד במעבר חד רגע להתעסקות בפוליטיקה של רון חולדאי, קשה לשמוע אותו מדבר על קיצוב תקופת כהונתו של ראש ממשלה.
אני לא דובר פוליטי שלו, אני דובר העירייה, יש לו דוברות פוליטית. אני טוב, אני חושב שהוא אמר את זה בכל הזדמנות, שההבדל בין ראש רשות מקומית לראש ממשלה, זה בסמכות שיש לראש ממשלה לעבוד עם מוסדות המדינה, ובוא נגיד כך, לעסוק בנושאים שקשורים בליבת הדמוקרטיה, כפי שרון חולדאי רואה אותם, אבל ראש עירייה מתעסק בדברים אחרים, אבל כאמור, אני מעדיף לא לדבר בשמו, כי כאמור, אני דובר העירייה, ובנושאים הפוליטיים ראוי לשאול אותו לדרות או את הדוברים שלו.
כן. נכבד, איתן שוורץ, דובר עיריית תל אביב, תודה לך.
תודה על הזכות לדבר בתוכנית אבי, תודה.
בשמחה, תודה, ערב טוב. אנחנו לקראת סיום השעה הזו, נספר למאזיננו שוב, רבים מבקשים את מספר הטלפון לתפילות עבור חולי קורונה למיניהם. יש גם את הקו כאן של כל חי, שפעיל ופתוח לטובת כלל המאזינים בהרבה מאוד תחומים שקשורים לימים הללו, גם תכנים ללימוד, לתעסוקת הילדים, וגם לתפילות, ועוד הרבה מאוד דברים שיש בקו הזה, וגם מספר טלפון שפרסמנו קודם, קו שהוקם ספציפית לעניין הזה, לרפואת הגברת נעמי ברג, המספר הוא 035-138-128. ואנחנו קוראים שוב באמת לכל המאזינים בעניין הזה, דיברנו בהרחבה על השמירה על ההנחיות, אנחנו מדברים גם על החיסונים ברקע, וכותב לי כאן אחד מראשי הישיבות, לדבר על עניין החיסון, כל גדולי ישראל הורו להתחסן, במקרה הזה יש קונצנזוס מכל החוגים, חסידים, ליטאים, ספרדים, גדולי ומאורי הדור, שהורו בצורה ברורה, הן בכתובים, הן בעל פה, והן בסרטונים, והן בכל דרך אפשרית, על גבי העיתונים ללכת ולהתחסן, ככל שנקדים להתחסן, יחד עם חסינות העדר של הרבה מאוד צעירים שכבר חלו בקורונה, אנחנו בעזרת השם בעוד תקופה של חודש, חודשיים, נוכל להתחיל להתאושש ולצאת מהסיפור הזה. אז ייקח קצת זמן, ובזמן הזה ממשיכים להקפיד ולשמור על ההנחיות, ולעשות את המקסימום האפשרי בעניין הזה. ובמקביל לזה גם יש מערכת בחירות, שבעוד חודשיים נצא בהמוננו, על פי הוראת רבותינו, כל אחד להצביע על המפלגה שרבותיו מורים לו לעשות זאת, וגם לפעול למענה, יגיע בין הזמנים של חג הפסח, והמוני בחורי הישיבות יצאו לסייע, להתנדב למען המפלגות, בפעילות בשטח, להביא מצביעים. ואם נהיה אחרי קורונה, הדבר הזה יתאפשר. אבל אם לצערנו עדיין הציבור לא יתחסן, והתחלואה תישאר, המספרים יעלו, ימשיכו לשמור על איזשהו מספר כזה או אחר, אז גם הפעילות הזו כנראה השנה, המערכת הזו לא תתאפשר, אז הכל תלוי אחד בשני, אבל לפני בחירות ולפני נוחיות ולפני לצאת מזה, קודם כל הבריאות. אנשים צעירים, ולא רק צעירים, אנשים בריאים שיכולים להמשיך לחיות עוד הרבה מאוד שנים. לצערנו, אנחנו רואים את התוצאות. גם בארגוני החסד, חסדי אמרם, יד שרה ועוד כל מיני ארגונים שמסייעים בעניין הזה, מדווחים על תחלואה מאוד מאוד גדולה. הארגון המוביל בעניין הזה, ארגון חסדי אמרם, ששולח לבתיהם של החולים ציוד ורופאים ותרופות ואת כל מה שצריך, כבר פשוט קורס, לא עומד בדרישות מול היכולת שלו לממן את הפעילות האדירה הזו, וזאת התמונה וזה המציאות. עכשיו לעניין אחר, אנחנו פונים אל קובי פינקלר, שלום פרשננו לענייני צבא וביטחון.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, קובי, מה בגזרה שלך?
נשמע, לפני כמה וכמה שבועות נהרג חייל צה"ל, שר אלגזר, זיכרונו לברכה, זה היה בתאונת מסעית בהר דוב. מסעית שמתדרדרת, ובסופו של דבר, ברגע שחייל נהרג, חייבים לבדוק. ואכן בדיקה מאוד מעמיקה של כל כוחות הביטחון, מעלה על כך שהחייל הזה שעומד מול האויב, הר דוב, וכולנו מדברים על כך כל כמעט יומיים שלושה חדירות מחבלים, ובסופו של דבר אירוע חמור, ומי שטיפל בכל הנושא הזה דווקא אלוף פיקוד הדרום, כדי לבדוק את האנשים הנוספים, נוספים במפקד הגדוד וגם בסגן מפקד הגדוד על אי פעולות מתאימות בשטח, כמובן שלהחזיר את שר אי אפשר, אבל לפחות זה מראה את הנורמות של הצבא שבודקים כל דבר ועניין. והיום, כמעט חצי שנה אחרי האירוע הזה שהיה ביולי, לפי מניינם בשנה שעברה, סוף סוף מגישים לרמטכ"ל את ממצאי החקירה. ואם הזכרתי אבי ויש לנו עוד חצי דקה, אז הרמטכ"ל בדיוק היום, לפני שנתיים, מתחיל את הקדנציה הראשונה שלו, את החלק הראשון של הקדנציה שלו, בדיוק היום שנתיים, יש לו עוד שנתיים, וכאשר דיברתי איתו בתקופה האחרונה, תשמע, מה שהוא סיפר, כל התוכניות שלו די נגוזו, כי היא תכנן ארבע שנים מלאות, שנה שלמה הלכה לו לעניין הקורונה, כמעט בלי אימונים, כמעט בלי משימות מבצעיות, גלויות לפחות, חשיות נעשו, אבל כמובן במגבלות הקורונה, ולכן הוא מתכוון עכשיו את השנתיים הנוספות שיש לו, והאחרונות שיש לו, לשים אותם בדגש גדול מאוד על כל הקטלניות, על כל המבצעיות, על כל העובדה שצהל לפי שיטתו, צריך הפעם להכריע מלחמה, לנצח ולא לדשדש איפשהו כמו שדשדשנו בעבר.
קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן, בהפקה שלמה פולק. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 8.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חזקים, מחוברים, משדרים.